ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף עין ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום תתחיל 7 שורות מסוף דף עין ח' עמוד ב' במשנה. אנחנו ממשיכים בנושא של קידושת הלחם של קורבן תודה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא פסולים שונים בשחיטת התודה והשפעתם על קידוש הלחם. המשנה: שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, שחטו את הכבש שהוא הקורבן תודה במחשבה פסולה, מחשבה של אכילה חוץ לזמנו או אכילה חוץ למקומו, קידש הלחם. בכל זאת הלחם מתקדש. כשאנחנו מדברים על קידושת הלחם, זה אומר שאי אפשר לפדות את הלחם, אי אפשר להעביר את הלחם ל קורבן אחר. ממשיכים במשנה: שחטה ונמצאת טריפה, לא קידש הלחם. אם מצאו אחרי שפותחים את הכבש איזו טריפה פנימי, הלחם לא נהיה קדוש. שחטה ונמצאת בעלת מום, רבי אליעזר אומר קידש, והחכמים אומרים לא קידש. שחטה שלא נשמע, וכן אל המילואים, וכן שני כבשי עצרת ששחטה שלא נשמן, לא קידש הלחם. בקורבנות אלו גם כן יש לחמים שמלווים אותם, הזכרנו אותם גם בדפים הקודמים. מתניתין מני, שואלת הגמרא, המשנה שלנו על פי איזו שיטה בתנאים. עכשיו אנחנו עומדים להתחיל מקור ברייתא שממשיך עד כמעט אמצע דף ע"ט עמוד א'. דתניא, זה הכלל: כל שפיסולו קודם שחיטה, כמו בהמה שנמצא טריפה, טריפות נוצר לפני שחיטת הכבש, אז כל פסול שהיה לפני השחיטה לא קידש הלחם. פיסולו אחר שחיטה קידש הלחם. לדוגמה, שחטה חוץ לזמנה וחוץ למקומה, במקרה כזה הפסול לא היה לפני השחיטה, הפסול הייתה בשעת השחיטה עקב המחשבה הפסולה שלו, אבל הפסול, שוב פעם אני מדגיש, לא היה קודם השחיטה, לכן קידש הלחם. שחטה ונמצאת טריפה, זה דוגמה של פסול שהיה קודם שחיטה, לא קידש הלחם. אנחנו ממשיכים לדף ע"ט עמוד א'. שחטה ונמצאת בעלת מום, רבי אליעזר אומר קידש, רבי יהושע אומר לא קידש, דברי רבי מאיר. אז זה מה שראינו במשנה שלנו בעניין נמצאת בעלת מום, מחלוקת התנאים, רבי אליעזר שאומר קידש, וכך רואים פה בברייתא, והשיטה השנייה לא קידש. לכן אמרנו מקודם שהמשנה שלנו הוא תואם, מתאים לרבי מאיר. אמר רבי יהודה, לא נחלקו רבי אליעזר רבי יהושע על ששחטה ונמצאת טריפה שלא קידש, ועל חוץ לזמנו שקידש, ועל בעל מום שלא קידש. כבר רואים שרבי יהודה הוא לא עומד מאחורי משנתנו, כבר בשני נקודות, שרק בחוץ לזמנו הוא אומר קידש, וגם בעלת מום אין מחלוקת שלא קידש, ובמשנתנו ראינו שכן יש מחלוקת בעניין נמצאת בעלת מום. ועמה ענך לקרוע חוץ למקומו. שוב פעם, זו לא כמו משנתנו, שרבי עזר אומר קידש, רבי ישוע אומר לא קידש. אמר רבי אליעזר, עכשיו המחלוקת התבאר, ובצד, בשוליים כתבנו, מחלוקת רבי אליעזר ורבי ישוע, אני בדרבי יהודה, לפי הגישה של רבי יהודה בתנאים המוקדמים האלו, בשחתה בחוץ למקומו, היא קידש הלחם. אז בינתיים ראינו רבי אליעזר, לפי רבי יהודה אומר, שקידש הלחם. אמר רבי אליעזר, הועיל וחוץ לזמנו פסול, וחוץ למקומו פסול, מה חוץ לזמנו קידש, אף חוץ למקומו קידש. אמר רבי יהושע, הועיל וחוץ למקומו פסול, ובעל מום פסול. מה בעל מום לא קידש, אף חוץ למקומו לא קידש. אמר לו רבי אליעזר, אני דמיתי לחוץ לזמנו, אני דמיתי את החוץ למקומו לחוץ לזמנו, ובחוץ לזמנו יש הסכמה שקידש הלחם, ואתה דמיתו לבעל מום, נראה למי דומה. אם דומה לחוץ לזמנו, נדוננו מחוץ לזמנו, ואז נגיד שחוץ למקומו גם קידש הלחם. אם דומה לבעל מום, נדוננו מבעל מום, ואז נגיד שלא קידש הלחם. התחיל רבי אליעזר לדון, דנין פסול מחשבה, כלומר מחשבה על חוץ למקומו, מפסול מחשבה, כמו פסול של חוץ לזמנו. ולכן התוצאה או המסקנה של מחשבת חוץ למקומו לפי זה יהיה שהלחם קדוש, ואין דנים פסול מחשבה מפסול הגוף. הבעל מום זה לא תלוי בעניין, זה לא תלוי במחשבה, זה מציאות בגוף. אז ממילא אומר רבי אליעזר, הם כל כך שונים, אז אין להגיד למסקנות בעניין חוץ למקומו ממה שאומרים אצל פסול הבעל מום. התחיל רבי יהושע לדון, דנין פסול שאין בו קרי, מחשבה של חוץ למקומו, למרות שזה פוסל את הקורבן, מי שאוכל מקורבן כזה אינו חייב קרי, בניגוד לחוץ לזמנו שכן יש חיוב קרי. אז דנין פסול שאין בו קרי, מי פסול שאין בו קרי? כמו בעל מום, ויעל יוכיח חוץ לזמנו שפסול שיש בו קרית. ועוד נדוננו חוץ למקומו מי שלא לשמו, שפסול שלא לשמו הלחם לא מתקדש, שפסול מחשבה. בנקודה הזאת רבי ישוע נחקיד מדקלים את המהלך של רבי אליעזר, שהדגיש המשותף בין מקומו לזמנו ששניהם פסולי מחשבה. אומר רבי יהושע, גם אני מצאתי פסול מחשבה אבל שאין בו קרי, דהיינו שלא לשמוע. אז זה משהו ממשיך פה לומר, נדוננו, אנחנו נדון איך נתייחס לקדושת הלחם בחוץ למקומו מי שלא לשמוע, שפסול מחשבה ואין בו קרית. ושתק רבי אליעזר. ושואל את הגמרא, ורבי מאיר, אליבא דה רבי אליעזר, שנמצאת בעל מום קידש, מי שנה שחתה ונמצאת טריפה, דאבי פסולו קודם שחיטה, ואמרנו שבזה לא קידש הלחם, ומי שנה שחתה ונמצאת בעלת מום, דלא הווה פסולו קודם שחיטה. מה שכתוב פה מבחינת לשון הגמרא, שהגמרא קוראת לה נמצאת בעלת מום דלא אבי פסולו קודם שחיטה, לא, נראה לי שאין הכוונה שהמום לא היה לפני השחיטה, המום היה, אבל ההתייחסות שלו, דהיינו של רבי אליעזר אליבא דרבי מאיר למום, הוא כאילו לא היה פסולו קודם שחיטה, בכך שהוא אמר שקידש הלחם, בזמן שלמעשה במציאות גם המום היה קודם השחיטה. אז זו השאלה, למה ההבדל בין ההתייחסות לנמצאת טריפה לנמצאת בעלת מום. הגמרא עונה, מה שהזכרנו, בעלת מום זה לא כל סוגי המום, אלא בדוקין שבעין. ועליבה דרבי עקיבא תיאמר, אם עלו לא ירדו. יש סוג מום מאוד מצומצם, מאוד ספציפי, דהיינו דוקין שבעין. פירושים שונים על מה זה בדיוק, אבל אחד מהפירושים הלבן שבעין נכנס פס לבן לתוך השחור של העין. מום כזה הוא מום נגיד קל, לפחות לפי שיטת רבי עקיבא, שאם שחטו קורבן כזה והעלו את האיברים למזבח, לא מורידים אותם. ולכן במום כזה קידש הלחם, לפי כמובן רבי לזר, אליבא דרבי מאיר. רשי בכתב יד למטה אומר, דוקן שבהן מביא לא, משהו לא עזי, תילה, כמו הנוטה הקדוק שמיים, ובכי אין מום, אמר רבי עקיבא, אם עלו לא ירדו, הועיל ואין מומו ניכר. ועוד דקשרים באופות שאין בהן חיסורי ומה, יש אוף, קורבן אוף, שכל איבריו במקומם ורק יש לו דוקין שבעין, האוף קשר לגמרי. אז לכן יש מקום להקיב ולומר שנמצא בעלת מום כזה דוקין שבעין קידש הלחם. הגמרא ממשיכה, ורבי יהודה שלחולי אלמה נמצא בעל מום לא קידש, כי אמר רבי עקיבא, אם עלו לא ירדו, בפסולה דגופי. נכון, כשמדובר בקורבן עצמו שאינו הוא כזה, אז רבי עקיבא אומר, אם עלו לא ירדו, אבל לקידושי לחם לא. אבל שקורבן כזה יהיה לו כוח לקדש את הלחם, שזה דבר חיצוני ביחס לקורבן עצמו, אין לו הכוח לקדש את הלחם. איתמר, חטאת ששחטה חוץ לזמנה, עם מחשבה לאכול הבשר או לזרוק את הדם חוץ לזמנו, אם עלתה לא תרד. חוץ למקומו, רבא אמר תרד, רבא אמר לא תרד. תרד כמובן מהמזבח. רבא אמר, רבא כרבי יהושע, ש אמר בניין חוץ למקומו לא קידש הלחם, ולכן רבא אומר הוא כזה, כל כך פסוק חמור כזה, ולכן אם עלתה, אם עלה תרד. ורבא שהוא אמר בחוץ למקומו לא תרד, כרבי אליעזר שבניין חוץ למקומו קידש הלחם. בהמשך יש לנו סימון חדש, ובמבנה בשוליים ממור כתבנו שני לשונות, אי הדר בי רבא לרבא כדהדר בי רבי אליעזר לרבי יהושע. אנחנו בברייתא למעלה ראינו אחרי הדו שיח בין רבי אליעזר ורבי יהושע, ושתק רבי אליעזר, כאילו הוא הודה לרבי יהושע. זה בניין פסול מחשבת חוץ למקומו. נמשיך כעת בגמרא. הצגנו את האמוראים, רבא כרבי אליעזר ורבא כרבי יהושע. והדר ברבא שהוא היה כמו רבי אליעזר, לגבי דרבא ש שניהם דנו בעניין אם עלה לא תרד, ולמה חושבים שרבא חזר להודות לרבא, מדעת הבא רבי אליעזר שרבא הציג עמדתו לגבי דרבי יהושע כמו שראינו למעלה. ואיכא דאמרי, אף אגב דרבי רבי אליעזר לגבי דרבי יהושע, במחלוקת שלהם, נכון, רבי אליעזר חזר להודות לרבי יהושע שהם חלקו בניין חוץ למקומו והיכולת לקדושת הלחם. זה כן, שרבי אליעזר חזר להודות לרבי יהושע. רבה שהוא מייצג את רבי אליעזר פה, לגבי דרבה לא הדרבי, בגלל שרבי אליעזר מקודם חזר להיות כרבי יהושע, זה לא אומר שרבה חוזר להודות לרבה. התם הוא בעניין קידוש לחמי תודה, הוא דקמר לנדוננו משלו לשמור. זו היה תנת רבי יהושע, שיש לדון חוץ למקומו מי שלא לשמו. אבל אחה אי דיינת לי מי שלא לשמו, אבל פה בנושא של אם עלה לא תרד או תרד, אי דיינת לי אם נדון שלא במקומו כמו לא לשמו, מה היא המסקנה? אם עלתה לא תרד, וזו דעתו של רבה עצמו. אז למה שהוא יעזוב את דעתו אם אנחנו מעתיקים את המחלוקת התנאים לכאן? כי פה בסופו של דבר, אם אנחנו נדון כמו שרבי אליעזר שם חזר להודות לרבי יהושע, אם בשלו לשמו, אם עלתה באמת לא תרד, וזה מה שרבא עצמו סובר כאן. ציטוט מהמשנה, שחתה שלא לשמה וכולי, ובהמשך המשנה היה וכן אל המילואים, שאם שחתן שחתו שלא לשמע לא קידש הלחם. נציין שבדף ח' עמוד א' היה לנו משנה שהזכיר המילואים, וגם הזכיר שם דובר על איזו מאפים היו עם אל המילואים, האיל ששחתו בשעת הקמת המשכן, וגם מוזכר נזירות, איזו מאפים הנזיר מביא עם קורבנו איל נזיר. במשנתנו בעניין שחיטה של הלשמה וקדושת הלחם לא מוזכר נזיר, והגמרא מאירה אמר רב פאפה שבק תנא דידן איל נזיר דשכיח שהוא נוהג לדורות ונקית אל המילואים. והשאלה במין תמיהה כזאת, למה המשנה בחרה ללמד דבר שהוא נוהג רק לפי שעה מילואים, שעת הקמת המשכן וזהו, אז למה המשנה פה לא התייחסה לעניין שחיטה שלו לשמה ואי קדושת הלחם ביחס לאל נזיר שהוא נוהג לדורות? הגמונה ותנה דידן, השיקול של תנה של משנתנו, עיקר מלטה נקת, הקורבן הראשון שבו מוצאים קדושת לחם, זה היה אצל המילואים, אל המילואים, ולכן התנה ראה לנכון להציג את הדין של השחיטה שלא לשמה ואי קדושת הלחם בקשר לאל המילואים. זה זכות, נקרא לזה זכות הראשונים. המשנה, הנסחים שקידשו בכלי ונמצא זבח פסול. הנסחים, כפי שלמדנו פעמים רבות בעבר, עם היינות שהיו מנסחים על גבי המזבח, שהיו מלווים הרבה סוגים של קורבן. אז יש לנו נסחים ששמו אותה, מילאו את היין בכלי שרת, ונמצא הזבח שהם מלווים פסול. אם יש זבח אחר יקריבו אמו, ואם לאו יפסלו בלינה. הנושא כעת שמופיע אצלנו בשוליים, דינו של זעירי, אין הנסחים מתקדשים אלא בשחיטת הזבח. אמר זעירי, אין הנסחים מתקדשים אלא בשחיטת הזבח. מה הייתה, מה המקור לומר את זה? אמר כך, זבח ונסחים. הגמרא מקשה תנן, הנסחים שקידשו בכלי ונמצא זבח פסול, מה כתוב בהמשך משנתנו? אם יש זבח אחר יקבו עמו, ואם לאו יפסלו בלינה. מה זאת אומרת? שמשאירים אותם עד עד מעבר לזמנו, והם מאחר שהם היו בכלי שרת הם רגישים לפסולינה. נגיד כשיבוא שקיעת החמה ועוד לא השתמשו בהם, הם נפסלו. כתוב במשנה, ונמצא זבח פסול, מי לאו דאיפסל בשחיטה. עכשיו איך להסביר את השאלה? יש ברש"י שני לשונות. אנחנו נלמד את הלשנה השנייה, עניין אחר ברש"י. יש לנו כוכבית שאפשר למצוא למעלה את הרש"י המתאים. כתוב כך ברש"י, עניין אחר, מי לאו דאיפסל הזבח בשחיטה, וקטני אם לאו, אם אין קורבן אחר, ייפסלו בלינה. הנסחים הם לא אוטומטיים פסולים, משאירים אותם עד שיפסלו בלינה. ואם כן דשחיטת הזבח מקדש הנסחים, כמו שזעירי אמר, ולא מתקדשי קודם, אמרי ייפסלו בלינה הלא קידשו כלל, דהשחיטה דפסול, לא חשיב השחיטה לקדושי נסחים. למה צריכים לפסול את הנסחים? לא קרה כלום אם אתה אומר שקדושת הנסחים לא חלה אלא על ידי שחיטה, ואם השחיטה פסולה אז לא חל שום קדושה. אז מה, למה המשנה אומרת ייפסלו בלינה? הגמרא, ואולי נוסיף שצריכים להעביר לפעמים דברים שהם פשוטים, צריכים גם בכל זאת להעביר דבר שהוא לא קדוש, הוא גם לא פסול, הוא לא נפסל, ואין סיבה לפסול אותו בלינה. אז הגמרא עונה, לא, מה שכתוב במשנה ונמצא זבח פסול דאפסל בזריקה, בזריקת הדם. אבל מקודם בשחיטה הכל היה בסדר, אז הנסחים האלו באמת התקדשו. ורשי אומר לא, דאיפסל בזריקה, רשי אומר דאויב הוא כבר קדשו נסחים בשעת שחיטה, הלכך אף אגב דאיפסל זבח בזריקה, אם יש שם זבח אחר יקריבו, ואם לא אז המשנה אומרת מאחר שכן הגיעו לקדושה, ואם אין עוד זבח אז אנחנו נאלצים להשאיר אותם עד שיפסלו בלינה. ממשיך הגמרא, כמן, האם עקב ההסבר הזה צריכים להעמיד את המשנה כרבי כמו שיטת יחיד? יש עוד דעה שנראה עוד מעט, אבל בינתיים זה נשמע כרבי דמר שני דברים כמו שחיטה וזריקת הדם. המתירים צריכים גם שחיטה וגם זריקה כדי שהקורבן יהיה מותר. מעלין זה בלא זה, רשי כותב מעלין זה בלא זה, והני שחיטה וזריקה מקדשין אין הנסחים, וכיוון אילו נסחים הוקדשו בשחיטה אבל גם תאיפסו זבח בזריקה, קדשו נסחים בשחיטה. ומשום אחי, אם יש שם זבח אחר כבימו שהם לא נפסלו, אז האם אנחנו נסיק שמשנתנו הוא כמו רבי, שלמרות שצריכים שני דברים, אחד יכול להעלות לקדושה זה ולא זה, ומצאנו אצלנו השחיטה שנעשתה כדין התקדשו הנסחים, ולכן צריכים, אם יש עוד קורבן, נעביר את הנסחים אלו לקורבן השני. הגמרה עונה ואומרת, אפילו תימה רבי אלעזר ורבי שמעון, שהוא אמר אין מעלין זה בלא זה, אך במאי עסקינן, אז איך פה על ידי השחיטה הנסחים התקדשו? כי מדובר פה כגון שקיבל דמן בקוס ונשפח. המתיר השני, דהיינו הזריקה, גם כן היה פה. איך? הוא לא זרק את הדם, אמרת שנפסל בזריקה. אז כי הוא קיבל את דם הקורבן בקוס לקראת הזריקה, לפני שיכול לבצע את הזריקה בפועל, ונשפח, הדם נשפח, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ורבי אלעזר, רבי שמעון סבל על כבתי דיעבוע, דהיינו רבי שמעון אמר, כל העומד לזרוק כזרוק דמי. אז יש כאן מספיק כוח בעצם קבלת הדם וזה שעומד לזרוק, להחשיב אותו כאילו נזרק. נכון, הקורבן לא הוכשר על ידי הגישה הזאת, כי צריכים בפועל זריקה, אבל כדי שהנסחים יהיו קדושים על ידי שני מתירים, השחיטה וזריקה, זה נחשב מספיק זריקה כדי להעלות את הנסחים לקדושתן. ובמילים אחרות, אין כאן פסול בזריקה לגבי, שוב פעם, לגבי קדושת הנסחים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, שימוש בנסחים של קורבן זה שנמצא פסול לשם קורבן אחר. לפני שנתקדם בגמרא, נסתכל בשוליים. כתבנו תחת הכותרת נושא שימוש בנסחים של קורבן זה שנמצא פסול לשם קורבן אחר. עוד מעט אנחנו נראה משולשים שמופיעים בשני כיוונים, והם מעקב עם השפיץ למעלה, הם קושיות, ההפך תירוצים. אמרנו, אם יש זבח אחר יקרבו עמו, אותם נסחים שהיו שייכים לזבח שנמצא פסול, אפשר להשתמש בנסחים לזבח אחר. שואלת הגמרא, ואמר רב חיסדא, שמן שהפרישו לשום מנחה זה פסול לשום מנחה אחרת. אז רואים שאי אפשר להעביר מקורבן לקורבן, אז איך אצל הנסחים כן? אמר רבי ינאי, ההסבר אצל הנסחים, לב בית דין מתנה עליהם. אם הוצרכו, הוצרכו, אם הם הוצרכו לקורבן זה טוב, ואם לאו, יהיה לזבח אחר. שואלת הגמרא, אי אחי, שלב בית דין הוא ההסבר אצל הנסחים, שמן עמי, למה לא נאמר אותו דבר אצל השמן? הגמרא עונה, השמן גופה דמנחה הוא. אז מאחר שהוא חלק אינטגרלי של יצירת המנחה עצמה, אז אי אפשר להסתמך על או להפעיל לב בית דין מתנה עליהם. שואלת הגמרא, בכל זאת, וליתנו, לשון תנאי, וליתנו עליהם, דנפקו לחולין, בעניין הנסחים, למה אם כבר מסבירים על פי תנאי בית דין, למה לא נתנה על הנסחים שאם הם לא הוצרכו לזבח זה בגלל שנמצא פסול, שיצאו לחולין? הגמרא אומרת אולי טכנית זה אפשר, אבל יש שיקול נוסף. גזירה שמה יאמרו אנשים שיראו שאנחנו מעבירים את הנסחים מהכלי שרת, מכלים של בית המקדש לכלים חולין, אנשים יגידו ששמה יאמרו מוציאים מכלי שרת לחול. הם לא יודעים שיש תנאי והם יחשבו שגם בלי תנאי אפשר להעביר מכלי שרת לכלים של חול, וזה באמת אסור. הגמרא שואלת, השתנמי גזירה שמה יאמרו נסחים שפרישן לשום זבח זה כשרים לשום זבח אחר. נכון שלא מוציאים את את היין מהכלי שרת, אלא משתמשים ביין לזבח אחר, אנשים יחשבו שאפשר גם אם לא נמצא פסול בקורבן, זה אפשר ככה חופשי להעביר לקורבן אחר. התשובה, אגב, בשאלה הזאת, אז מבינים שזה לא אפשרי. לא אפשרי חופשי להעביר מקורבן לקורבן, רק בגלל שנמצא פסול, אז יש כזה אפשרות בגלל התנאי בידים. אבל בעיני הציבור זה לא בטוח שהם יבינו את כל זה. הגמרא עונה, אתני מתתיה בן יהודה, כגון שהיה זבח זבוח באותה שעה. מה שאמרנו, שאם נמצא זבח פסול אפשר להעביר את היין הנסחים לזבח אחר, זה בתנאי שבאמת היה עוד קורבן זבוח נשחט באותו שעה שנמצא הזבח הראשון פסול. ואז אנשים לא יגידו שחופשי אפשר להעביר מזבח לזבח. עכשיו על זה אנחנו שואלים, אבל אין זבח זבוח באותה שעה, מהי? נפסל? נפסל בלינה? אבל, אז אפשר לדייק שאם אין לנו התנאים האלו, כלומר זבח זבוח באותה שעה, אז תגיד שצריכים לפסול את הנסחים בלינה על ידי כך שנשאיר אותם עד בו הערב. עד איתני סייפה, אם לאו שאם אין עוד קורבן יפסלו בלינה לפלוג ולתני בדידה, תישאר באותו תחום ותעשה את החלוקה בצורה כזאת. במה דברים אמורים? מתי אפשר להעביר את הנסחים לקורבן אחר שהייתה זבח זבוח באותה שעה? אבל אין זבח זבוח באותה שעה, לא. למה המשנה עברה למקרה חיצונית, כלומר שלא היה זבח אחר? אפילו אם היה זבח אחר אבל אינו זבוח באותה שעה, גם כך אנחנו נפסול את הנסחים. הגמרא עונה שבאמת זה כוונת המשנה, הכי נמי כמר. במה דברים אומרים? מתי אפשר להעביר את הנסחים מקורבן לקורבן שהיה זבח זבוח באותה שעה? אבל אין זבח זבוח באותה שעה, נעשה כמי שנפסלו בלינה ופסולים. הגמרא שואלת על התשובה שנתנו מוקדם יותר, ומי יתלי לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהם. על פי הפירוש הזה הסברנו איך אפשר בכלל להעביר הנסחים מזבח הראשון לזבח שני. אבל אם אתה לא מקבל שיש כזה דבר לב בית דין מתנה עליהם, אז הדרקו של הדוכתא, איך ניתן להעביר בכלל? כמו שראינו אצל השמן, ששמן שהפרישו לשום מנחה זה פסול לשום מנחה אחרת. אז למה הגמרא שואלת האם לרבי שמעון בכלל סובר לב בית דין מתנה עליהם? ואמר רב אילי בר רבי, אמר רב אמרם, אמר רב יצחק, אמר רבי יוחנן, תמידים, קורבן התמיד שלא הוצרכו לציבור לדברי רבי שמעון, אין נבדים תמימים. בסוגיים יש שיטה חולקת, אבל הוא לא מרכזי לדיון שלנו, לכן שמנו אותו בסוגיים, לדברי חכמים, נבדים תמימים. בסוף השנה הפיסקלית בבית המקדש, שהסתיים בסוף חודש אדר, אם תמיד נשארו כמה כבשים שקנו אותם לשם קורבן התמיד מהכספים של אותו שנה, אבל ההלכה אומרת שבבוא השנה החדשה בראש חודש ניסן, כל התמידים, הקורבן התמיד שנקריב, הם צריכים להיות קנויים משקלים חדשים, מכספים החדשים שרק עכשיו גבו מהציבור. אז מה עושים עם התמידים שלא הוצרו לציבור? היו, בגלל שתמיד שמעו על שישה כבשים כל יום שהיו קיימים בלשכת הלשכה המיועדת לזה, אחרי שמשכו שניים לאותו יום אחרון של השנה, נשארו עוד ארבע תמידים שלא הוצרו לציבור, כפי שהסברנו. אז מה רבי שמעון אומר? צריכים לחכות עד שיפול בהם מום, ואז לפדות אותם. במילים אחרות, לפי רבי שמעון, לא היה אפשרות לפדות אותם בלי מום. עכשיו, אם אומרים לב בית דין מתנה עליהם, לב בית דין היה אומר שמה שלא צריך, אז לא יחול עליו הקדושה, קדושת הגוף. אם לא יחול על הקורבן קדושת הגוף, ניתן לבדות אותם גם בלי מום. עצם זה שרבי שמעון אומר אין נבדים תמימים, אלא צריכים לחכות עד שיפור בהם מום, זה מראה שתנאי בית דין לא קיים, לא מועיל. הגמרא עונה, שני אתם, לעולם לפי רבי שמעון לב בית דין מתנה, וזה מסביר אצלנו איך הנסחים הועברו מקורבן הראשון לקורבן שני. אז למה אצל הכבשים שהיו מיועדים לקורבן התמיד, למה זה שונה? שני אתם דאית להו תקנת ברעיה, יש תקנה אחרת, דהיינו תן להם לראות בשדות עד שיבוא במום, ואז פודים אותם. מאחר שהיה תקנה אחרת לעניין אותם תמידים שלא הוצרו לציבור, אז לא מגיעים ללב בית דין מתנה עליהם, לא מפעילים את המוסד הזה. אבל נסחים שאין להם תקנה אחרת, אם נפסל הקורבן לולי לב בית דין מתנה עליהם, אז לא היינו יכולים להעביר אותם מקורבן הראשון לקורבן השני. הגענו למשנה חדשה, בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, סוגי תודה, קורבן תודה דלא בי לחם. אנחנו שמים את המילה תודה במרכאות, כי אנחנו נדבר על מה ששייך לקורבן תודה, אבל לא יהיה קורבן תודה עצמה. לכן דיברנו על, הזכרנו מצב כזה שנביא את הבהמה כקורבן, אבל בלי 40 לחמים. המשנה, ולד תודה ותמורתה, זאת אומרת אדם המיר תמורה, אמר שהוא העמיד קורבן תודה בהמה, ועל ידו העמיד בהמת חולין, והוא אמר שהחולין יהיה כזה כמו התודה, זה נקרא תמורה. והמפריש תודה ועובדה הלך לאיבוד והפריש אחרת תחתיה, אינה תונה לחם. המשנה קצת בקיצור, שאמרנו שעבדה והפריש אחרת תחתיה, ושוב נמצאת הקורבן שנעבדה. אז אחרי שאתה מקריב את את, את זה שהפרשת אותו קורבן ראשון, הוא לא צריך לחם, שנאמר והקריב על זבח התודה, התודה תונה לחם ולא ולדה ולא חילופה. זה המקרה של הפרישו קורבן תודה ועבדה והפריש אחר תחתיה, ולא תמורתה תאונין לחם. אז אנחנו נמשיך עם ברייתא שתתייחס לפסוק בויקרא פרק זין פסוק יוד בית, וזה בעצם הפסוק שהמשנה ציטטה, וכתבנו, הוספנו את הפסוק בשם מותה, הוא בא, בא בשוליים, כתוב אם על תודה יקריבנו והקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן. הגמרא, תנו רבנן, מה הוא אומר תודה יקריב? מניין למפריש תודתו והיא עובדה והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה, והרי שתיהן עומדות, מניין שאיזה מהן שירצה יקריב ולחמה אימה? תמוד לומר התודה יקריב, משמע כל תודה שירצה זה תקריב. יכול שתי שנייה תונה לחם? תמוד לומר יקריבנו אחד ולא שניים. אחר שריבה הכתוב ומיית, מניין לרבות ולדות וחליפות ותמורות להקרבה? תמוד לומר עם על תודה, אנחנו דורשים את המילה על. רש"י כותב שורה שלישית מתחת לגמרא, מניין לרבות ולדות ואפילו נתכפר בראשונה אביין אחי בני הקרבה. אז הגמרא שואלת מניין לרבות את הדוגמאות האלו, הוולד, החליפה, התמועה להקרבה? תמוד לומר עם על תודה, ורש"י כותב עם על ריבה, דבר לרבות לכל אלו קריבים. ממשיך הגמרא, יכול יהיו תאונות לחם? תמוד לומר והקריב על זבח התודה, תודה תאונה לחם ולא ולדה ולא חילופה ולא תמורתה תאונין לחם. שלח רב חנינה משמי דרבי יוחנן, לא שנו מה שאמרנו שאין תאונות לחם אלא לאחר כפרה, שהקרבת מה שרצית כתודה ואז נשארו אלו, אז מה שהקרבתי כתודה הקרבת והבאת איתו את הלחמים, אבל לפני כפרה תאוני לחם. אבל אם לא הקרבת עדיין הבהמה המיועדת לתודה ו נשאר, וגם קיימים אלו, אז אם אתה חושב להקריב אחד מאלו כתודה, אז הוא צריך לחם. זה הכוונה שלא שנו מה שאמרנו שאין תאונות לחם אלא לאחר כפרה, אבל לפני כפרה תאונין לחם. אבל אנחנו צריכים להבהיר מה נאמר, וזה הגמרא תעשה בשורות הבאות. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה הצורה הזאת של ההרגש, הוא ישמש אותנו כמעקב. חלק הצער למעלה שלבים לברר הדחילק רב יוחנן בין לאחר כפרה דרק אז לא באי לכם לפני כפרה דבאי לכם, וה צורה שהופיעה בצורה הפוכה דחיות. אבי בא, אנחנו ממשיכים בגמרא, אבי בא רב עמרם אהי, מה שרב יוחנן אמר לא שנו שאין תונות לחם אלא לאחר כפרה, אבל לפני כפרה תונין לחם, על מה שייך החילוק הזה. היא למה החליפי תודעת חובה, נזכיר לעצמנו, חליפי תודה זה המקרה שאדם הפריש קורבן תודה, וכעת נדבר על אדם שקיבל על עצמו, אומר הרי עליי להפריש קורבן תודה, זה נקרא תודעת חובה. יש עוד פירוש וזה מובא ברש"י בכתב יד, שפי הגמרא במסכת ברכות, ארבעה צריכים להודות, מי שחלה ונתרפא, מי שיצא מבית האסורים, מי שעבר את הים, מי שעבר את המדבר, אדם כזה חייב להביא קורבן תודה. והוא הפריש את הקורבן ונאבדה והפריש אחר תחתיה. האם הדבריו של רב יוחנן שייכים במקרה הזה של חליפי תודעת חובה? היא לפני כפרה תנינה, אם הוא עוד לא הקריב הקורבן תודה, אז יש לנו מקור שכבר מלמד את הדין. היא לאחר כפרה, אם הוא כבר הקריב את התודה עם הלחם, תנינה, גם בזה שנוי מה עושים. לפני שנתקדם, נעבור ברש"י, אהי כמר ביוחנן לא שנו, אי למה החליפי תודעת חובה, כגון דמר עליי דוויה עלי חובה דחי משמלי דרבי יוחנן המתניתים כמה הדר דקטני, ולא ולדה ולא חילופה תונה לחם, ומתניתים בתודעת חובה כמיירי דמידקטני הפריש אחרת תחתיה, מזה שהמשנה דיברה על כך שהוא הפריש עוד קורבן תודה, מכלל תודה חובה היא, דאמר עליי, די לא הווי חובה, לא הווי מפריש אחרת תחתיה, ומתניתין סתם הקטני, דלקה למשנה, למשמה מידי, היא לפני כפרה מהירי, היא לאחר כפרה, וכמה רבי יוחנן לא שן וכו'. בכל אופן, לפני כפר קטנינה, דטעונין לחם, כלומר מניין למפריש תודה וכו', דמדיקמר מפריש אחר תחתם, בכלל דתודעת חובה היא וקטני, והרי שתיהן עומדות לאיזה שירצה יקריב ולחמה אימה, דהיינו לפני כפרה. אז יש לנו, אני לא צריך את רבי יוחנן אם מדובר לפני כפרה, ואם מדובר לאחר כפרה, גם זה כבר שנוי במשנה. אז אנחנו מתקדמים בגמרא, אלא החליפי תודה נדבה, הוא אמר הרי זו, הוא לא קיבל על עצמו אחריות להביא את התודה, אלא הוא קבע שבהמה הזו יהיה קורבן תודה, זה נקרא תודת נדבה. במקרה כזה, ואם זה נאבד והוא בכל אופן הפריש אחר תחתיה בזמן שלא היה חייב להפריש אחר תחתיה, הגמרא ממשיכה פה בשורה הראשונה בדף פ עמוד א', בין לפני כפרה בין לאחר כפרה תונות לכם, מרבה בתודות הוא. זה אדם שהביא ריבוי תודות, מאחר לא היה חייב להפריש אחרת תחתיה, ובכל זאת עשה כן, סימן שכל אחד הוא תודה בפני עצמה. אז זה לא משנה אם מדובר לפני כפרה או לאחר כפרה, שניהם צריכים תודות, לחמים. אז מה למה שהחילוקו של רבי יוחנן, אלא אבלד תודה נדבה. אז גם זה לא שייך החילוק של רבי יוחנן, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה אין תונין לחם. למה? אבלד נחשב מותר דתודה אי, והוא בכזה שהוא מותר תודה, כאילו דברים אמנם מקריבים אותם, אבל לא מקריבים לחם איתם. רשי בכתב יד למטה אומר, מותר לדודאי יתרות שגדל על התודה ולאו תודה עצמה. אלא ממשיך הגמרא, אבלד תודה חובה. לפני כפרה טעון לחם. אם הוא עוד לא הקריב את התודה עצמה, והוא הקריב את הוולד תודה של תודת חובה, הוא יקריב עם זה הלחם. לאחר כפרה, אם הוא לא הקריב את הוולד תודה, אלא התודה עצמה, ועם זה הוא הקריב את הלחמים, אין טעון לחם. מהי כמשמלן? מה מבשר לנו, מה מלמד אותנו רבי יוחנן בדין הזה? כסבר רבי יוחנן, אדם מתכפר בשבח הקדש. שבח הקדש זה הוולד שנולד מהתודה שהוא התחייב עצמו בו. זה נקרא השבח שלו, והוא יכול להתכפר, לצאת ידי חובתו דרך הוולד הזה. רשי כותב, רשי בכתב יד כותב, אלא הוולד תודת חובה כמר לפני כפרה טעון לחם. דכסבר, אדם מתכפר בשבח שהשביח הקדש לאחר שהוקדש. הלכך כיוון דאילו עבדה תודה נפיק ידי נדבתו בוולד תודה קרינן בי בוולד, סליחה, תודה קרינן בי ותונה לחם עם עקיבה תחילה. דה אהני לי דבעי יצא ידי נדרו, אבל ולד תודה נדבה, מה שהזכרנו מקודם, דלא עלי רמיה, אם עבדה, אם עבד התודה המקורית, הוא לא היה צריך להביא את הוולד. לכל המימר, הוולד במקום תודה הוא, הוא בו מתכפר. דה אם האם קיימת, מן הדין צריך להקריבה. ואם עבדה, בלא ולד נמי, אבי מפטיר היה פטור בלב אחי. נמשיך בגמרא, אבי בנמי אביי כי אי גבנה. אביי עצמו העלה כשאלה מה שרב עמרם שאל, וגם נתן תשובה כמו שאנחנו שנינו. זה היה רב עמרם ששאל מה שייך החילוק של רבי יוחנן, אביי עבר אותו תהליך עם אותו תשובה. איתמר נמי, אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר רבי יוחנן, חילופי תודה נדבה, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה תונה לחם, מרבה בתודות הוא. ולד תודה נדבה, בין לפני כפרה בין לאחר כפרה אין טעון לחם. למה? מותר דתודה הוא. ולד תודה חובה, לפני כפרה טעונים לחם. כלומר, אם בחרת להביא כתודה אותו ולד, אז הוולד שתביא כתודה טעון לחם. לאחר כפרה, אם לא יצאת ידי חובתך בוולד אלא בהם, ואז אתה מביא את הוולד כקורבן, אין טעונין לחם. עד כאן שיעורנו להיום.